פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, שלום, ואנו ערב שבת פרשת אמור חוץ לארץ, פרשת קדושים. אנחנו נלווה את השינוי הזה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ עד בית באב, שאז התחברו בבתות מסעי, אבל אני מעריך שיש דברים עמוקים, כמו מי שיודע בשוט מערית כתוב את ההבדל הזה בין חוץ לארץ לארץ ישראל. אנחנו עוסקים בפרשת אמור. אמור על הכהנים בני אהרון, פרשה אקטואלית. ננסה ללמוד את הדברים כמה שזה שייך לאקטואליה שלנו, ליום יום שלנו. התורה מצווה אמור אל הכהנים בני אהרון, יש ציוויים מיוחדים על הבגדים של הכהנים, כהן הגדול בכלל, למי הוא נטמע, למי הוא לא נטמע, איזה קדושה מיוחדת, זה דבר חשוב ומיוחד, לכהנים יש מה שאין לעם ישראל. ידוע דברי הגמרא, האמת היא ידועים עוד יותר דברי הגמרא על אותו גוי שרצה להתגייר ובא לפני שמאי הזקן ואמר לו, תגייריני כשאני עומד על רגל אחת, כמובן ששמאי דחף אותו באמת הבניין, והילל ברחבות ליבו אמר לו, בוא אני אלמד אותך על רגל אחת, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, ואידך זיל גמור. וזה אולי אנחנו עוסקים בנקודה הזאת, הלימוד הזה של הגמרא, שייך אולי לימים שאנחנו נמצאים בהם, לימים של ואהבת לך כמוך, לימים של ספירת העומר, שאנחנו צריכים לעבוד על התחום הזה של כבוד הדדי. אבל לא על החלק הזה בגמרא הייתי רוצה להתמקד, חלק סיפור אחר בגמרא על אותו גוי. אותו גוי בא פעם אחת לשמאי הזקן ואמר לו, אני רוצה שתגייר אותי על מנת שאני אהיה כהן גדול. איזה בקשה. אני רוצה להתגייר על מנת שאני רוצה להיות כהן גדול. אמר לו שמאי הזקן, כתוב, והזר הקרב יומת. אתה לא יכול, שלום, להתראות. לעומת זאת, הלל הזקן היה יותר, נגיד, רחב לב, אבל אמר לו, כן, יודע מה, תלמד. אם אתה רוצה להיות כהן גדול, קודם כל תלמד. אפילו מלך, אמר לו, בשביל ללמוד את הכהונה, בשביל להיות מלך, צריך לדעת את גינוני הכהונה. תלמד. אחרי שתלמד, תבוא עליי בחזרה, ואז אולי נעשה משהו. ואז, תוך כדי הלימוד, אותו גוי שבא להתגייר, לומד ורואה שכתוב, והזר הקרב יומת. בא לפני הלל ואמר לו, מה זה והזר הקרב יומת? למי הכוונה? מה, לגויים? למי? אמר לו הלל, אפילו מלך, הזר הקרב יומת. כהן יש לו דברים מיוחדים, שהוא נכנס לקודש הקודשים, לקודש, כל כהן תלוי, כהן, כהן גדול. הזר הקרב יומת זה גם על מלך. וואו, אמר אותו גוי, נסע קל וחומר בעצמו. אם מלך, גם כן נכלל בהגדרה של והזר הקרב יומת, אז כל שכן אני, שאני אתגייר, אני לא אוכל להיות כהן גדול, והתגייר ולא ביקש להיות כהן גדול, כמו שגמרה מספרת. וזה אחד מהסיפורים שאיך שהלל הצליח לקרב ברוחב ליבו בצורה מיוחדת מאוד את אותו גוי שרצה להתגייר. אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד דבר מאוד מאוד מיוחד, זה הנושא הזה של ההתבדלות של הכהן, ההבדל אולי בשליחות של הכהן משאר עם ישראל. אני חושב שיש פה משהו הרבה יותר עמוק ורחב. בכלל ביהדות, השאלה הזאת נשאלת, למה לא להתחתן עם גוי? למה שיהודי לא יוכל להתחתן עם גוי? זה גזענות, זה לא יפה. מיוחד כאלה שבאים אליי ואומרים, תראה, אני מכיר גוי או גויות, הם מאוד נחמדים, בעלי מידות וכו' וכו'. אבל התשובה באמת הפשוטה, בלי שניכנס לעומק וליסוד ולשורש לדברים, הוא שזה דוגמה דווקא מהכהונה בשביל להראות כמה יש מושג של שליחות, ויש מושג של עבודה מסוימת שהוטלה על מישהו, שמוטלת על מישהו, שהוא לא יכול להיות קשור למישהו אחר בכלל, ובכהונה רואים את זה. כמו שהלל הזקן אמר לו אותו גוי, אפילו מלך בישראל, שבאמת דרגתו עצומה, ומלך עושה הרבה הרבה דברים, אבל להיכנס לקודש הקודשים, הוא לא יכול, אז מה? הוא יותר גדול, יותר, מה זה אז מה נגיד גזענות? רק כהנים יכולים, שהם מגזע הכהונה, לא. לכהנים יש את השליחות המיוחדת שלהם, ולהם יש את האפשרות להיכנס, יש להם את השליחות מה לעשות בבית המקדש, יש להם בגדים מיוחדים, יש להם עבודה מיוחדת. למלך יש את העבודה שלו, אותו דבר, ליהודי יש שליחות מיוחדת, יש מהלך מיוחד, הוא לא יכול להתחתן עם גוי, וזה לא משנה מי יותר טוב או פחות טוב, אנחנו יודעים היטב מי פחות טוב ומי יותר טוב, ואנחנו לא צריכים להסביר את זה ולהבהיר את זה. שליחות זה חלק מרכזי מאוד בעולם היהודי, ביהדות, שבטים, שבט אחד למשנה, הוא לא יכול לקבל קרקע בארץ ישראל, רק על פי השבט שלו, וכו' וכו', לוויים, שהם באים הכהנים. אבל יש משהו שעוד קצת יותר רחב מזה. זה לא רק ההבדל בין השליחות שיש אצל אנשים כאלה ואחרים, כהנים, לוויים, ישראלים, אלא אני חושב שיש משהו מאוד מיוחד בנושא הזה של הזמן, גם בעולם וביהדות. יש ימים מיוחדים, יום אחד יש לו משימה מיוחדת, אפשרויות מיוחדות, ויום אחר לא. ככה זה, זאת אומרת, דברים שרק לגבי השבת יש משהו מדהים, שהשבת, כמדומני, רוקצ'ובר פעם אחת, הגאון מרוקצ'ובר, אחד מגאוני עולם בדור הקודם, עמד על הסתכל על השעון וככה מסתכל בשעה של מוצאי שבת, וכשעברה שעת מוצאי שבת הוא אמר, וואו, זהו. שאלו אותו, כבוד הרב, מה עכשיו, היה חשוב לך שתצא שבת? שמחים ביציאתה ובכניסתה וביציאתה, אתה שמח בזה ששבת יצא, אתה כל כך עסוק, יש לך משהו חשוב לעשות שלא הייתי יכול לעשות בשבת? אמר להם, לא. אמר להם, תראו מה זה זמן ביהדות. תראו איך הקדוש ברוך הוא מייקר לנו ונותן לנו הסתכלות על הזמן. לפני רבע, לא רבע שעה אפילו, לפני 3 דקות, מישהו שהיה מדליק אור, הוא היה מקבל עונש של סקילה, חילל את השבת. נורא והיום. עכשיו, 3 דקות לאחר מכן, לא משהו, לא קרה משהו דרמטי, לא השתנה משהו בעולם. אבל השתנה הזמן. לא, מי שמדליק את האור, זה בסדר גמור וזה מצוין. הוא אמר להם, הרקושבר אמר לתלמידיו, התבוננתי, זה מחדד לי את הנושא של הזמן. ידוע שבישיבת קלם, בית היוצר לגדולי המוסר, היו מכריזים על סדר לימוד של כמה זמן? של 5 דקות. 5 דקות סדר לימוד. למה? להאריך את הזמן, להבין שבזמן מסוים אתה יכול לעשות כל כך הרבה. חוץ משינויי הזמן, כמו שאמרתי קודם, שבת וימים טובים וימים, הנה אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, שזה גם ימים מיוחדים, מיוחדים מאוד של ההבנה שלנו, של ההסתכלות שלנו על מה שקרה לתלמידי רבי עקיבא. אנחנו נוהגים מנהגי אבלות לא סתם. דרך בפרשת אמור אנחנו מקבלים את הציווי של, שומעים, לומדים את הציווי של ספירת העומר, לספור את ספירת העומר. אני אנסה לעסוק בזה בשלב מאוחר יותר. אבל בחלק הראשון של הכהנים אני אומר שכדאי לנו ללמוד מהשינוי המיוחד שיש להם כקבוצה, כשבט, אבל בעם היהודי, ביהדות, אנחנו רואים שיש שינויים גם בימים, גם בזמנים מיוחדים. ולכל זמן יש את השליחות שלו, ולכל אדם יש את השליחות שלו, ומכהנים ומלווים ומישראלים אפשר ללמוד כמה באמת, כמו שאמרתי, לכל הפרטי, לכל אדם פרטי יש שליחות עצומה, מה שהוא נמצא כאן בעולם, כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחת ואחת מאיתנו, יש לנו זכות של שליחות בעולם, כמו אברהם אבינו. הגדלות שלנו זה בדיוק כמו אברהם אבינו ומשה רבנו, וכל גדולי ישראל, והרמב"ם והרמב"ן וכולם. למה? כי אם באנו לעולם, יש לנו שליחות מיוחדת שאין לאף אחד לעשות אותה. אף אחד בעולם לא יכול לעשות, כי אם היה אפשר לעשות אותה, לא היינו באים לעולם. זאת אמונתנו. והניסיונות שיש לנו, והכוחות שיש ברשותנו, והקשיים והדברים הטובים, הכל יש רק לנו, רק הכוונה לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, משהו שונה מאחרים. ועם הפקיץ' הזה, ועם איך אומרים, ועם התיק הגדול הזה שהוא מחזיק על הגב, עם זה הוא צריך לעבור את החיים. המיוחדות העצומה, כמו הכהן, הכהן הגדול שיש לו מיוחדות, שהיא לא שונה במובן הזה שהוא יותר טוב מאחרים. יש לו שליחות מיוחדת. מוטל עליו שליחות של כהן. יש לו בגלל זה זכויות מיוחדות, יש לו דברים שהוא יכול לעשות שאחרים לא יכולים לעשות, אבל גם התביעה ממנו גדולה יותר. זה מה שלמדנו בחלק הראשון של פרשת אמור. אמור על הכהנים בני אהרון. אומרים להם מהשליחות שלהם, אבל אנחנו צריכים ללמוד לנו, אלה שאינם כהנים, כמה שליחות יש בימים המסוימים, ולכל אדם ואדם באשר הוא, ולכל אישה ואישה באשר היא, איזה שליחות מיוחדת יש לה. היא לא צריכה לחפש מה היא, אלא מה שיש לה, כל התיק שלה, זה, כל התיק שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, זה השליחות שלו.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג. רשת מחסני חשמל חוגגת ביריד מחירות יום אחד בלבד. רק ביום ראשון יריד מחירות ברשת מחסני חשמל. מבצעים עד גמר המלאי וגם מתנה על כל קנייה. רק ביום ראשון במחסני חשמל. אל תחמיצו.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. מכירים את ההרגשה שהרצפה נקייה? מכירים את ההרגשה שיש ביסום נהדר בבית? להרגשה הזו קוראים סנו רצפז פרש הום. חדש מסנו. סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי יסודי של כל סוגי הרצפות. מנקה, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה. סנו רצפז פרש הום. עם אפקט ביסום מתמשך, בניחוח כותנה מלטפת, סבון מפנק ומלון חלומי. סנו רצפז פרש הום. גם מנקה וגם מבשם.
בכל ערב יש זוג אחד שמתחתן בעדודאים וזוג אחד לפחות שיצטער על כך שלא החליט בזמן. אולמי הדודאים עורכים בכל ערב אירוע בצבע אחר, יוקרתי, מעוצב, עשיר ומפנק בגן הבוטיק המיוחד. אולמי הדודאים, אתם תחלמו, אנחנו נקשים. 03-57-8686-8. מבצע באופטיקה אלפרין, 71% הנחה על כל המשקפיים. אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון. סתרים, מותחן חדש עוצר נשימה מאת דבורה רוזן. סתרים, הספר שכולם חיכו לו, להשיג ברשת יפה נוף אלדיים ובחנויות הספרים המובחרות. באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם. יהודית גולדברג, בת 43 מפתח תקווה, סובלת מסוכרת ומתקשה בהליכה. הגיעה לנופש צעיר ויוקרתי במופתה וחזרה עם הליכה ללא בעיות. רוצים גם? אתם מוזמנים לבריאות יוקרתית באירופה, בחשרות מעודרת. ממנו תחזרו בריאים הרבה יותר. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב ER, 03-96-41-555. האזינו למכתב שהתקבל מילדה הנמצאת בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. הבית החם שלום. רציתי לומר תודה על כל מה שאתם מעניקים לי. תודה על ארוחת הצהריים הטעימה שאני אוכלת כל יום בזכותכם. תודה על המעיל החדש שנתתם לי בחורף. תודה על העזרה בשיעורי הבית והפעילויות. תודה על ארוחת העשר לבית הספר. תודה שאתם נמצאים בשבילי משהפכתי ליתומה. ובעיקר תודה למי שתרם עבורי, ובזכותו נכנסתי לבית החם. ככה זה, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם פשוט עושים טוב. וגם עכשיו ישנם ילדים המבקשים להיכנס לבית החם. בעזרת תרומתכם הם ייכנסו. חייגו עכשיו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
רשת מחסני חשמל חוגגת ביריד מחירות יום אחד בלבד, רק ביום ראשון יריד מחירות ברשת מחסני חשמל, מבצעים עד גמר המלאי וגם מתנה על כל קנייה, רק ביום ראשון במחסני חשמל. אל תחמיצו.
המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
חדש ובלעדי בהדרן, הדרן VIP. נציג אישי ילווה אותך בכל שלב במעבר לסמארטפון השמור, עד שתרגיש שאתה בטוח שהכל עובד כמו שאתה רגיל. כוכבית 8097, הדרן, כוכבית 8097.
עכשיו איתכם פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים ערב שבת פרשת אמור, כמו שהזכרנו, בחוץ לארץ קוראים פרשת קדושים. ואנחנו עסקנו קודם בכהנים, באנשים המיוחדים שיש להם שליחות מיוחדת בעם ישראל. הייתי רוצה לעסוק במצווה מצד אחד, ובחטא מאוד מאוד מרכזיים שיש בפרשה, ולא רק המילה מרכזיים, כי אנחנו יודעים שלמעשה אנחנו לא יכולים, כמו שהמשנה בפרקי אבות אומרת, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרם של מצוות. אנחנו לא יודעים. עומק הדין, כמו שכתוב בספרי חז"ל, עומק הדין מחוסה מבני אדם. אנחנו לא יודעים איזה מצווה היא גדולה, היא חשובה, איזה עבירה חס וחלילה היא עבירה חמורה. יש מקומות שאנחנו יכולים לדעת אם העבירה חמורה או לא, לפי העונש שלה, וגם לא תמיד. דבר אחד מאוד מעניין, שהרבי ישראל סלנטר, אבי תנועת המוסר, גילה דבר מאוד מעניין. אמר שהעונש, העונש הגדול שיינתן, על מה יינתן? על מה שנמנענו מלקיים מצוות קלות, מצוות פשוטות. הוא הביא ראה מהגמרה, הגמרה מספרת, איזשהו משל שהגמרה מביאה, על מלך שציווה לעבדים שלו, על שניים מהם, אחד מהם הוא אמר לו לסע, לסט תג, תג עבדות, מטיט, טיט מיובש, מאוד פשוט לעשות את זה. על השני הוא ביקש שישיג לעצמו תג עבדות שעשוי זהב. שניהם פשעו, שניהם לא שמו על עצמם את התג. מי העונש שלו יהיה גדול יותר? אומר את הגמרא, הווה אומר, זה שאמר לו, אבל הווה לי חותם של טיט ולא הביא. זה מאוד פשוט, אמר לו, לך תביא חותם של טיט, זה לוקח לך 5 דקות ותשים על הבגד. בפשוט, בקלות הוא יכול להשיג את זה. מי שהיה צריך להשיג חותם של תג של זהב, זה קשה לו. אז אם זה קשה ולא עשית, בסדר, לא תקבל את העונש הגדול והחמור. זה מה שרבי סואל סלנטה גילה לנו, אבל תלמידו, תלמידו הגדול, רבי יצחק בלזר, רבי יצחק בלזר, הצביע בפנינו דבר מאוד מעניין, דווקא עוד שיקול נוסף בנושא של, של, של חילול שבת והחילה ביום כיפור, בנושא של שכר ועונש. ששוב, אנחנו לא, זה לא נגלה לעינינו, וכמו שהזכרתי קודם, המשנה בפרקי אבות כבר אומרת שאנחנו צריכים להיזהר במצוות קלות כבחמורות. אבל על דבר אחד, אנחנו יודעים שהכפרה היא מאוד 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 קשה. ואם הכפרה קשה, סימן שהאבון הוא חמור מאוד. אומר רבי יצחק בלזר, כתוב בספר ישעיהו, הגמרא גם מביאה את זה, ונגלה באוזני השם צבקות, אם יכופר לכם האבון הזה עד תמותון. מדובר היה על אבון חילול השם, ועל זה הייתי רוצה לדבר עכשיו, על חילול השם מצד אחד, ועל קידוש השם. המצווה הזאת, ונקדשתי בתוך בני ישראל, ולא תחללו את שם קודשי, זה מצווה וחיוב וחטא, לצד השלילי שבו, הוא מרכזי ביותר בפרשה, אבל כמו שאמרתי, הוא מרכזי בחיים שלנו. הטעות הגדולה ביותר, רק אני אנסה אולי לסיים את הנושא הזה של הפסוק בישעיהו, שאם כתוב שם שהחטא הזה לא יכול להיות מחופר עד תמותון, זאת אומרת שאין אפשרויות תוך כדי החזרה בתשובה להתכפר באבון החמור הזה, סימן שזה באמת חמור ביותר. אלא מה? במה אפשר לכפר על אבון חילול השם? בקידוש השם. עכשיו, הטעות הגדולה שלנו היא שאנחנו חושבים שכשאומרים את המילה קידוש השם, מיד אנחנו, הסיטואציות שלנו עולות ל10 רוגי מלכות, רבי עקיבא וכל כל חללי עם ישראל שנטבחו בשואה האיומה, זה קידוש השם, וגם חללי צבא הגנה לישראל וכל פיגועי הטרור, זה נקרא מתו על קידוש השם. וזה כביכול הקידוש השם שאנחנו חושבים עליו. אבל אנחנו צריכים להבין שקידוש השם זה הדברים הפשוטים ביותר, כמו שהגמרה אומרת, הגמרה הקדושה אומרת, כמדומני הגמרה בפסחים, על הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מתאב על ידיך לחבריך. והגמרא אומרת שמה שיהיה קורא ושונה ומשמש תמידי חכמים, ויהיה מסעו מתנו בנחת עם הבריאות. מה הבריאות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, אוי להם לבריאות שלא למדו תורה. פלוני שלמד תורה, ככה הגמרא אומרת, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. עליו הכתוב אומר, הגמרא מביאה שם את הפסוק בישעיהו, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. קידוש השם זה על דברים הפשוטים ביותר, הקלים ביותר, החיוך, הנעימות, החן. אני לא מדבר על זה ששומרי תורה מצוות שבינינו, החרדים כמו שקוראים לזה בהגעה החיצונית, אני לא יודע מאיפה הגיע השם הזה, הם כביכול גם דוברים הרשמיים של התורה והמצוות. וכל אדם שאיננו שומר תורה מצוות, 100% שמי שיש לו כיפה על ראשו, הוא 100% בסדר. וכל מה שקטן שהוא לא עושה, הוא חושב. אנחנו הרבה פעמים חושבים, אנשים חושבים, ואני בעיקר אומר את זה בהרצאות לאנשים שאינם תורים, שומרים תורה מצוות, ששואלים אותי, אבל הוא עשה כך, והוא עשה כך. אני אומר להם דבר אחד, יצר הרע לא יצא לפנסיה אף פעם, ולא יצא לפנסיה לעולם. אין כזה דבר, לכולם יש בחירה, לכולם יש בעיות של בחירה, וכל הזמן היצר מושך אותנו, זה מושך אותנו לשם, וזה מושך אותנו לשם. כמובן, שמי שנמצא עמוק כמו גדולי ישראל, היצר שלהם הוא קצת שונה, היצר שלהם הרבה יותר חזק בנושא הרוחני, היצר בא אליהם ואומר להם, למה תלמדו 10 דפים ביום? למה תלמדו 20 דפי גמרא ביום? תלמדו רק 10. בשביל היצר זה הישג אדיר. הלוואי שנזכה שזה יהיה היצרה שלנו. אבל לצערנו היצרה הוא עובד אצל כולם. אז דווקא אלה ששומרים תורה מצוות, החובה שלהם, החובה שלנו, איך אומרים, כמו שאמרתי, לשמור על קידוש השם, הכוונה, כמו שאמרנו, לא צריך חס וחלילה למות על קידוש השם, ודאי שלא נגיע, שלא נצטרך להגיע למצב הזה. רבי עקיבא בזכותו הגדולה אמר שהוא התפלל כל חייו עד מתי יגיע לדרגה הזאת, אבל הוא באמת לא בדרגה של רבי עקיבא. אנחנו צריכים לחפש את הקידוש השם בדברים הקטנים ביותר. הייתי רוצה לספר לכם סיפור ששמעתי אותו מבעלת המעשה לפני כמה וכמה שנים, שזה אולי ממחיש מה הכוונה קידוש השם, מה הכוונה קידוש השם כמעט בלי לעשות שום דבר. מספרת אישה על אישה שכבר עברה מזמן את גיל ה-50, אבל היא מספרת ש בניו יורק, אחרי מלחמת ששת הימים, לפני כמה עשרות שנים, הגיעה משפחה ישראלית שירדה מהארץ, אחרי מלחמת יום הכיפורים, ששת הימים, יום הכיפורים יותר נכון. היה משפחות שירדו מהארץ, לצערנו יש כל הזמן משפחות שיורדות מהארץ, בוודאי לאמריקה, התפוח הגדול כביכול. ואותה משפחה שאיננה שומרת תורה מצוות בכלל, הגיעה גם מאזור שלו, מכירים כל כך, מהקיבוצים, ירדה. וגרה לה באיזשהו אזור לא רחוק מברוקלין. גם באזור שהם היו בהם לא היו יהודים בכלל. כך שהילדים שלהם שהיו בני 5-15 לא ידעו בכלל כמעט על עצם היותם יהודים, אבל ממש בקושי. והאבא יום אחד לוקח את הבת שלו בימי הקיץ החמים לקניות בברוקלין, בבורו פארק. ויום חם, והאבא לוקח את הבת שלו הקטנה, בת 10, בת 11, והולכים ברחוב הראשי בבורו פארק, והבת רואה בחלק, בצד השני של המדרכה, בצד השני של הכביש, במדרכה, בצד השני, היא רואה קבוצת בנות שהולכות בצניעות כדרכם של בנות ישראל. והילדה הנחמדה והחמודה שואלת את אבא של אבא, תגיד לי בבקשה, למה, מה קרה שהילדות האלה הולכות ככה בכזה לבוש? אמצע הקיץ, חם כל כך בניו יורק בכלל, מישהו יודע, כשחם אז חם, יש לחות, לא נעים. למה הם הולכות ככה? אבל הבחורצ'יק שלנו, שמה שירד מהארץ, והוא והיהדות והדתיות לא ממש קרובים לליבו, כבר פחד שהבת שלו כבר תתלהב פה על משהו, אז הוא אמר לה, הם באות בטח, הם חוזרות מאיזשהו הצגה, זה התלבושת של ההצגה שלהם, אבל לא, זה לא משהו דרמטי, אל תדאגי. אבל הילדה הנחמדה הזאת היא לא קיבלה את הלוקש שאבא שלה מכר לה, סתם צריך לדעת, להורים אני מדבר, מאוד, מאוד מסוכל למכור לוקשים לילדים. לפעמים צריך להיזהר לא למכור מדי הרבה לוקשים. הילדים שלנו חכמים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. בכל אופן, הילדה הזאת, נכנס אצלה, איך הוא נפל אצלה סימון בראש, מי זה פה בנות? והיא ראתה גם עוד בנות מכיוון אחר הולכות ככה. היא הבינה שזה לא, אין הצגה ולא, זה לא הצגה ולא נעליים, כמו שאומרים. שום דבר, מה הצגה? מה זה קשור הצגה? הרי אני רואה בנות מפה, משם, שהולכות ככה בצניעות, חלקם באמת בתלבושת אחידה, בנות בית יעקב. אבל היא החליטה בעצמה שעכשיו היא חוזרת עם אבא שלה לאיפה שהם גרים, אבל היא מבקשת מאבא שלה שהיא רוצה עם חברה לנסוע לאיזשהו טיול, ובטיול הזה היא רוצה לבוא שוב פעם לבורו פארק, לאזור הזה של היהודים, ולפגוש בנות כאלה, ולשאול אותם, מה זה הלבוש הזה? מה אתן לובשות בגד שמחמם אתכם כמו בכזה צניעות? מה זה? חם היום. ואחר כמה חודש, חודש וחצי, היא באמת באה לאבא שלה, אומרת לאבא שלה, אבא, אני רוצה לנסוע עם חברה לאיזה טיול, ככה לא רחוק מכאן, בטח, אבא שלה בקלות, נותן לה דמוקרטיה, פתיחות, נותנים לילדים לנסוע לאיפה שרוצים, למה לא? והילדה הנחמדה הזאת מגיעה לאותו אזור, לבורו פארק, ומחפשת שוב פעם, יום קיץ חם, מחפשת בנות, וכמובן שהיא קלטה בזווית העין שלה מיד קבוצה של בנות שהולכות כך, היא רצה לכיוונה, היא שואלת אותם, תגידו לי בבקשה, מה זה? מה זה הלבוש הזה? חלק מהבנות לא הבינו מה השאלה בכלל, מה זה, מה זה הלבוש הזה? אבל בת אחת ענתה, ככה, כזאת, בפשיטות, בלי להסתבך. היא אומרת לה, מה את שואלת אותי, מה הלבוש הזה? ככה הולכת בת יהודיה? ככה הולכת בת יהודיה טובה? מלכה? וואו, זהו, המשפט הזה. הילדה הזאת תופסת, איך אומרים גם, הסימון נפל הרבה יותר חזק ועמוק, חוזרת הביתה, לא מיד, אבל ככה, תוך כמה היא אומרת לאבא שלה, אבא, תשמע, אני לא הלכתי לטיול סתם להסתובב, אני הלכתי למקום הזה שאתה מכרת לי, וסיפרת לי סיפורים, שהבנות האלה הולכות, הצגה, תלבושת, אני לא האמנתי לזה, ואני הלכתי לבדוק את זה קצת יותר לעומק. ושמעתי, שאלתי, ואני שמעתי שזה ככה יהודים צריכים ללכת, צריכות ללכת, זה חשוב ליהודיה ללכת כאלה למלכה. ואני רוצה ללכת ללמוד שם איפה שהן לומדות, וללמוד ולהתלבש ככה. אבא כמובן התעלף על המקום, בשבילו זה הרי חורבן הבית הרביעי, הבית השלישי. התווכחו, אבל אין מה לעשות, הבת הצליחה במלחמתה והלכה ללמוד. והיום היא רבנית חשובה בלוס אנג'לס, כמדומני. שמעתי את הסיפור ממנה בעצמה, היא אומרת, היא סיפרה את זה, והיא אומרת, אני זאת שעומדת כאן לפניכם, אני זאת אותו ילדה בגיל 11, שמהסתכלות על בנות צנועות, חזרתי בתשובה, והיום היא כבר מחזירה בתשובה אלפים. מה אני למדתי מזה? וזה נתן לי באמת תחושה עצומה של חוב, של מה זה קידוש השם? קידוש השם לפעמים, אנחנו פשוט עושים מה שצריך לעשות. לובשים צניעות, עושים והולכים בנעימות נורמלי. לא עושים מי יודע מה מעבר לנורמלי, למה שהתחייבנו ולמה שהצטבנו. לא מי יודע מה, לא משהו כל כך דרמטי. ואנחנו לא יכולים להבין כמה אפשר בהליכה נעימה ונורמלית, בצניעות, כמה אנחנו יכולים לעשות מהפכות. אז בחיוך או בדברים אקטיביים, בוודאי יש לנו אפשרות לעשות קידוש השם אדיר, קידוש השם עצום, שלצערנו הרבה חילול השם נוצר בעולם, ובקידוש השם שאנחנו נעשה, שאנחנו יכולים לעשות באמת בקלות, נוכל לחפר על האבון הגדול הזה של חילול שם שמיים.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג. חי תמיד
איתי. אוקיי, סגרנו על חופשה, אבל מה עם ההנחה?
ההנחה היא קבועה, אין סיכוי שנוציא אותה לחופשה. חדש במרקנטיל סמייל, מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב בהזמנת טיסות וחופשות בקשרי תעופה. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, כפוף לתקנון.
אלפי ילדים רעבים וחולים זקוקים לכם.
שלום, מדבר מנחם שם טוב, יושב ראש ארגון תכלית. כמי שמקדיש 20 שנה לנתינה במסירות ופוגש את המצוקה מקרוב, אני פונה עליכם אישית, תרמו לנו והיו שותפים במפעל התורה והחסד הגדול.
תכלית, חלוקת אלפי סלי מזון כל שבוע ליתומים ואלמנות. תכלית, הסעות לילדים חולי סרטן. תכלית, סיום השס העולמי. התרומה שלכם היא 100% צדקה. כוכבית 60-31.
תרייג! מישהו שדד את כל הכסף של מר לוין.
אתם חושבים שזה מי שיצליח להשתלט על המחשבים?
רגע, אז אתה בעצם אומר ש...
יותר מדי רחפנים מסתובבים פה בשכונה לאחרונה.
מי הם האחבישים השחורים? מי שדד את כספו של מר לוין? מהו סודו של הגביע העתיק שנגנב מביתו של שמוליק? ומדוע הרחפנים מתחילים להתנהג מוזר? כל התשובות בחבורת תרייג והאחבישים השחורים, ספר קומיקס חדש להשיג באושר עד.
תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד, רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית, להשתלב בעבודה בתום הלימודים ולענות ממגוון מלגות. התואר אינו תואר אקדמי מטעם המרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי 09-860-4778.
בוים בוים מנדלבוים, בוים בוים מנדלבוים.
מזרנים זה מנדלבוים, אל תפספסו. מגוון הטבות ומבצעים מפנקים על מזרני האיכות של מנדלבוים מחכים לכם במחסן המזרנים, רחוב יוסף זיו ירושלים.
מזרנים זה מנדלבוים.
בכל ערב יש זוג אחד שמתחתן בעדודאים וזוג אחד לפחות שיצטער על כך שלא החליט בזמן. אולמי הדודאים עורכים בכל ערב אירוע בצבע אחר, יוקרתי, מעוצב, עשיר ומפנק בגן הבוטיקה מיוחד. אולמי הדודאים, אתם תחלמו, אנחנו נקשים. 03-57-86-86-8. סתרים, מותחן חדש עוצר נשימה מאת דבורה רוזן. סתרים, הספר שכולם חיכו לו, להשיג ברשת יפה נוף אלדיים ובחנויות הספרים המובחרות.
תשמע יוני, עברתי להדרן והכל עובד בדיוק כמו שהייתי רגיל קודם.
תמיד רצית לעשות את זה, אבל עם השירות החדש של הדרן VIP נגמרו התירוצים. נציג אישי ילווה אותך בכל שלב במעבר לסמארטפון השמור, עד שתרגיש שאתה בטוח שהכל עובד כמו שאתה רגיל.
נציג אישי?
אישי. זמין לשירותך תמיד. למעבר למכשיר שמור של הדרן והצטרפות לשירות הדרן VIP, חייג עכשיו. כוכבית 8097.
באמת עובד.
הדרן, כוכבית 8097.
אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס ההכנסה ובחברות הביטוח. האזינו ביום ראשון הקרוב ב-10 בלילה למשדר מיוחד בו יתארח הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם החוקיות. ראשון, 10 בלילה, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג.
פרשה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים ערב שבת פרשת אמור, ובפרשה הזאת אנחנו נמצאים באמת באקטואליה, כי בפרשה הזאת נצטווינו על ספירת העומר. מחלוקת ראשונים, האם דאורייתא בזמננו, דרבנן, אבל אנחנו ודאי עסוקים ועוסקים בימי העומר, אנחנו נמצאים בימים האלה, אנחנו נוהגים גם את מנהגי האבלות של ימי העומר, אבל אנחנו צריכים ללמוד דבר אחד מאוד מרכזי ואקטואלי אולי לנושא שבא ממצוות העומר. הגמרא מספרת על כמה תנאים ש... אני לא זוכר איכן בגמרא, סיפור של... שלמדתי את הגמרא הזאת לפני כמה שנים. הגמרא מספרת שכמה תנאים, אולי המוראים זה היה, אני חושב שהמוראים, כמה המוראים סיימו את השיעור, את הלימוד תורה ביניהם, והלכו לבית המרחץ. בית המרחץ בזמנם לא היה איזה משהו שקצר, היה לקח זמן. בכניסה לבית המרחץ עמד מישהו ואמר להם, אין לי כסף, אין לי אוכל לאכול, אין לי כסף, תיתנו לי פרוטה לצדקה בבקשה. אבל הם היו קצת עסוקים בינם לבין עצמם בדיבור, והם אמרו לו, אחרי שאנחנו נצא מבית המרחץ, ניתן לך, תחכה. כמו שאמרתי, זה לא לקח כמה דקות, זה לקח יותר מכמה דקות. וכשהם יצאו, הגמרא מספרת שאותו אני נפטר, היה שוכב שם על הרצפה ונפטר. אז הם אמרו אחד לשני, אם לא הצלחנו לתת לו פרוטה לצדקה, נעסוק לפחות במיטתו, בהלוויה שלו, בהלוויית המת, נתעסק בזה, בטח אני, אין לו הרבה קרובים, ערירי, לא יודע מה, נתעסק בזה. כשהם התחילו להתעסק בהלוויה שלו, בגופה שלו, אם נקרא לזה ככה, הגמרא אומרת, אז הם גילו שהיה לו שרשרת על צווארו עם 600 דינר, משהו מטורף, עשיר, לא היה, אני היה עשיר גדול, עשיר מופלג. כמובן שהם בינם לבין עצמם אמרו שלפחות הקדוש ברוך הוא זיקה אותם שהם לא היו צריכים לתת פרוטה לעני שאינו הגון. אבל דבר עוד מיוחד, חכמים, חז"ל לומדים מהסיפור הזה, שמיד שהם יצאו החוצה והצטרו על מה שלא נתנו לפרוטה עד שהם גילו, מה שהם גילו, שהיה עליו שרשרת עם 600 דינרי זהב. אבל הם מיד לקחו קדימה. טוב, אנחנו מצטערים, אבל בואו נטפל בלוויה שלו, נטפל בקבורה שלו. ספירת עומר גם מלמדת אותנו כל הזמן קדימה, עולים קדימה, 1, 2, 3. אתמול היה, זהו, הלאה, וגם... זה העבודה המרכזית של ספירת עומר. עד כדי כך שיש אפילו שאלות הלכתיות מאוד מעניינות, אם מישהו ידוע תשובות שלנו, דה ביהודה, שגת אריה, כל מיני תשובות מעניינות בספרי הפוסקים, מה קורה בן אדם שנמצא במדבר, ולא יודע איזה יום בעומר, האם יום רביעי או חמישי, שישי או שביעי, האם יספור 6 או 7, יספור, יגיד ברוך, יברך את ברכת העומר, אפילו אולי בלי ברכה, לא משנה, ויגיד היום או 5 או 6. רוב הפוסקים הזה... פוסקים שאי אפשר ככה. למה? כי מספר זה מספר, אין או. אבי מורי תמיד אומר, מה הכוונה שאתה צריך לספור דבר, לספור ספירת עומר כמו שצריך, יום זה יום? כי בערך, לבערך אין ערך. למה לבערך אין ערך? זה כמו שנגיד למישהו מספר טלפון, אבל הכל בערך. המספר של פלוני נגיד לו 0, 5, 2, אבל 0 לא בטוח, 5 זה בערך, 2 לא בערך, 5 בערך וכו' וכו'. כל מספר הוא בערך. הסיכוי שאנחנו נגיע למספר הנכון, הוא באמת שואף לאפס, לאפס הראשון. למה? כי מספר הוא חייב להיות ברור. אם הוא לא מספר ברור, לכן אנחנו בספירת עומר עובדים. זה העבודה העצומה של ימי העומר. עולים, 1, 2, סופרים, ומיד, כביכול לא נגיד ששוכחים, כי אנחנו לוקחים את מה שעבדנו אתמול, כמו שידוע שבישיבות רבות היו לומדים כל יום מימי העומר, אחד מממחת הקניינים שהתורה נקנית בהם, ובממתת, ביום הממתת חזרו על הכל בשביל להתכונן ב-50 יום האלה לקבלת התורה, אבל הכנה היא עולים, עולים, לא נשארים על אותו מקום, לא חוזרים אחורה פתאום כי אנחנו מצטערים על מה שקרה. הרבה פעמים אנחנו, בעצמנו, זה מה שאני רוצה, זה החלק הלימודי המעשי שאני רוצה ללמוד. אנחנו הרבה פעמים פשוט נשארים בבוץ הזה שקרה לנו איזה משהו לא טוב, עשינו משהו לא טוב, ואנחנו נשארים בזה, אנחנו לא יוצאים החוצה, לא מתקדמים. וזה הורס לנו את כל המהלך של החיים שלנו, גם בגשמיות וגם ברוחניות. גם בגשמיות, לפעמים אנחנו עוסקים בכל כך הרבה שטויות, ואנחנו לא מתקדמים. בפרנסה שלנו, אנחנו עוסקים לפעמים בדברים בתוך כדי העבודה. מישהו פגע בנו, מישהו עשה לנו משהו, אנחנו עוסקים בזה ולא מתקדמים. בריאה לאחור, לפעמים אנחנו כל כך מצטערים. למה? כי עמדנו במקום. לא התקדמנו. ספירת העומר זה להתקדם, לא לחכות. אין. מגיע השקיעה, לא ספרת אתמול, גמרנו. סופרים הלאה. זאת אומרת, אני לא מדבר על הנושא של הברכה וכל הנושא ההלכתי שעומד מאחורי זה. אבל זה מה שמלמד אותנו ספירת העומר. היום הראשון, כמו שרחמים אומרים, יום הראשון של ספירת העומר, אנחנו מביאים קורבן מסעורים. מסעורים. יום האחרון של הספירה, אנחנו מביאים קורבן מחיטים שני הלחם. שתי הלחם מובא בשבועות, מתחילים עם הסעורים. כי סעורים זה חלק, זה פשוט. זה מאכל בהמה. חיטים זה מאכל אדם, לחם. אנחנו מתקדמים. מי כביכול ממעמד של בהמה, בחג הפסח, עם ישראל יצא ממצרים. בדרגה מאוד מאוד שפלה, הרי הוא היה כמעט בנון שערי תומה. כמו שכתוב בחזל, למדנו בחג הפסח את זה ככה, בהרבה, עם כל דברי המדרש, המלכים אמרו לקדוש ברוך הוא, עלה לו עובדי עבודה זרה, אבל עלה לו עובדי עבודה זרה. זאת אומרת, עם ישראל היה באמת בדרגה שפלה, אבל יצא ממצרים, זהו, התחיל לנסוע קדימה, והגיע לדרגה של מתן תורה, אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו, הגיע מהדרגה הזאת של כביכול המצרים השפלים, עד דרגת עם ישראל בקדושתו ובטהרתו לקבל את התורה. אבל איך? עולים, עולים, לא נשארים במקום. כמו שאמרתי, כל אחד עם הבעיות הפנימיות שלו, האישיות שלו, החברתיות שלנו, כל אחד עם הסיפור שלו, אבל לבדוק, לתקן את הדברים ולהמשיך הלאה. זה הימים של ספירת העומר, זה הלימוד הנפלא שיש לנו מהימים האלה. כמו שאמרתי, אנחנו גם לומדים את הנושא של הזיכרון והאבלות של ימי הספירה, אז אנחנו גם לומדים על את הנושא של, ומתחזקים בנתינת כבוד לזה לזה, מה שלצערנו מותם הטרגי של תלמידי רבי עקיבא, שמתו בעקבות כך שלא נהגו כבוד זה בזה, אבל שוב פעם, עולים קדימה, נותנים כבוד, ולא עומדים על המקום. זה הלימוד העיקרי. לפני שנסיים, נודה לטכנאי המסור, למפיק, לכל צוות רדיו, כל חיי הנפלא. לכם מאזינים עיקרים שהאזנתם, המשך האזנה ערבה ומועילה.
האזנתם לשיעורו של הרב נחמיה רוטנברג בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי
בני שבוס אבוי נקבלו
שבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים יקרים, אנחנו כאן בנושא זה של השלמות באהבת ישראל. הגמרא במסכת יבמות מספרת שהיו לרבי עקיבא 24,000 תלמידים. וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. זו סיבת האבל בימים האלה של ספירת העומר, ולג בעומר הוא יום של שמחה, משום שבו פסקו למות. הדברים שאותם אני מוסר כאן הם מדברי תורתו של הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה. הדבר דורש הסבר. הלא רבי עקיבא הדגיש את חשיבותה של מצוות ואהבת לרעך כמוך. איך ייתכן איפה שדווקא תלמידיו של רבי עקיבא, גדול המוראים, נכשלו בה? והאם אין נהיגת כבוד זה בזה היא כל כך עוון חמור עד שנידונו למות בכמויות כה גדולות ובסמיכות כה גדולה בגינו? כמו כן עלינו להבין מדוע מתו בפרק אחד. והרי לא מתקבל על הדעת ש24,000 איש חטאו באותה מידה עד ששעת החטאים שלהם התמלאה באותו פרק זמן אחד. חכמינו זיכרונם לברכה מדייקים בלשונם. הם אינם אומרים שהתלמידים חטאו בפירוד לבבות ובפגיעה בזולת חלילה, אלא רק לא נהגו כבוד זה בזה. זה ביטוי מאוד מאוד עדין. כתלמידי רבי עקיבא ודאי היו אמונים על מצוות אהבת ישראל, והקושי שלהם היה לרחוש כבוד אמיתי איש לרעהו, וזאת דווקא משום שכל אחד ואחד מהם היה מסור בכל ליבו לתורת רבו, ולפי הבנתו הוא ורק הוא הבין הכי מדויק והכי נכון והכי אמיתי את דברי תורתו של רבנו, ואילו זה שלידו מלפנים ומלאחור לא התקרבו אפילו להבין את דברי תורתו של הרב האהוב על כולם, על רבי עקיבא. וכלל קבעו חכמינו זיכרונם לברכה, אין דעותיהם שוות. ודאי שכלל זה חל גם על תלמידי רבי עקיבא. כל אחד ואחד הבין איפה את תורת רבו לפי דעתו, וכאשר שמע שחברו מבין את הדברים אחרת, היה בטוח בכך שחברו זה שוגה בכך, ושוגה בגדול, ושוגה בגדול מאוד, ויצא נגדו בכל תוקף. אמנם מתוך אהבת ישראל ניסה האחד לשכנע את חברו בצדקתו, אך כאשר נוכח שעלה עומד בדעתו, לא היה יכול לרחוש לו כבוד, שהרי הלא מבין את דברי רבי עקיבא בדרך מוטעת לפי דעתו. חטא זה לא היה חמור עד כדי שתיגזר עליהם מיתה. אולם כאן נכנס גורם נוסף. הדבר קרה כאשר מספר התלמידים הגיע ל-24,000. זה מספר גדול ביותר שעורר עין הרע. בידוע גם כן שהמספר 24 קשור במידת הדין. זה בירושלמי סנהדרין פרק א'. עין הרע עורר את מידת הדין בימי הדין של ספירת העומר, והוא אשר גרם למותם של גדולי התלמידי חכמים של תלמידי רבי עקיבא. אילו היו שלמים באחדות ישראל, אילו היו שלמים באהבת ישראל, היה הדבר מגן עליהם מפני אותה פורענות נוראה. אולם מכיוון שלא נהגו כבוד זה בזה, הרי כאשר התעוררה מידת הדין, לא היה מה שיגן מפניה, ולכן מתו בפרק אחד. ל"ג בעומר מסמל אפוא את הצורך להיות שלמים באהבת ישראל וברכישת כבוד אפילו למי שמבין אחרת את דברי הרב. והדבר מתבטא גם בסיפור חייו של רבי שמעון בר יוחאי, של"ג בעומר קשור גם בו. הגמרא במסכת שבת למד ג' מספרת שבצאתו מן המערה חיפש רבי שמעון בר יוחאי דבר מה שאפשר לתקן את העולם, והלך לטהר דרך שהכהנים, כדי שהכהנים יוכלו ללכת בה בנקל, כדי להקל עליהם. וכאן אנו רואים את השלמות של אהבת ישראל להתמסר בכל לב כדי לעזור ליהודי שני, ואפילו להסיר ממנו תורח מיותר, הליכה בדרך העוקפת. וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק של הגלות, ולהחיש לנו ולכל ישראל את הגאולה האמיתית והשלמה לה כולנו מצפים. בעגלה דידן ממש, שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
Mit plogen je gie bitte schwer, der des in Dages noch in noch. Parnusse sie bringen euch dat öppasche, a tog noch a tog a sa schwere wo. Zim gasch mir ins Leben, me lass ich haro. Kom wuss me kenn sie, dem Utem chappen. Es kimmt auch bis Schabbes, alles stellt sich um. די קדש מכן אין די ליפטן טאפן
מחודוי די ליקרסקנו בנאי שבוס נקפלו מחודוי די ליקרסקנו בנאי שבוס נקפלו
אגן צבח וי ביטר כנף שבס קוידש המלך עליין Divan auf dem Tisch, die Schabes lech. Nachsch ich euch, lass Verliebschaft ausgein. An der Schumme, ihr seire, an der Haie Fisch. Es riecht doch die Schinne, wie es besser finden. Die ganze Mischbuche beim Schabes Tisch. Der Tate, singt in die Kinderlech mit dem.
Ich hol dein Willi, ich lass Kanu. My shabbos nekabelu Mechudai dili ikraskanu Bina shabbos nekabelu
Schwer sich zu scheiden mit dem letzten Blick Lechtige Schabbos, dein himmlische Schein Mit Gagi im Echwar, wenn kimmst du zurück Dann pohnen noch amul mit Kabelsein
Lechudai dili ikraskanu Benai Shabbos nekabelu Lechudai dili ikraskanu Benai Shabbos nekabelu
Oi, 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 die Plugin ist bis gut Schon 2000 Jür Sie sicher in Klur Schon der höchste Zeit Du zu des Vertrabes Die deine Aufgabe ist Wie im Schickele Schabes Am Kegen schäumt mir geit Lechur, doi, die, 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 die,
kraskalu pna vay shabas ne kabelu lkhuv doydi le kraskalu pna shabas ne kabelu
lkhuv doydi le kraskalu
doydi le kraskalu Penai Shabbos Mekabelu
Kol Chai Tamid Iti Kol